קודם ראינו את המלאך, את המלאך ביריחו. התלבטנו, ראינו שהמפרשים מתלבטים פה, האם הציווי איך לכבוש את יריחו הוא דברי המלאך או דבר השם בנפרד. אם זה אכן דבר השם, אם הם פרק ו' זה דבר השם בנפרד ולא דברי המלאך, אז יש מקום לעיין מה בדיוק אמר המלאך. כן, הוא אומר לו אדמת קודש, לא אדמת, מקום, כי המקום אשר אדם עליו קודש הוא. מה הסיפור הגדול של האמירה הזאת? דיברנו על זה שבעצם שר צבא השם מתגלה ליהושע. דיברנו על זה שלפעמים יש לאדם התגלות בצלמו כדמותו, כלומר משהו שדומה לו. בעצם רוב המפרשים הולכים פה בכיוון, כמו שהצענו באחת משתי אפשרויות, שדבר השם הוא המלאך אומר אותו, כמו שרואים בגדעון, כמו שרואים בסנה, אולי אפילו בעקדה, שלפעמים אפשר להגיד ויאמר השם, והכוונה שמלאך השם אמר ושם השם. הרמב"ן קורא לזה בסנה שמו כשם רבו, כן, כשמי וקרבו, כן. וזה, אגב, ראיתי פירוש נוסף על אתה באתי. אתה באתי זה לגבי הנה אנוכי שלח מלאך לפניך, כן, להביאך אל המקום אשר הכינותי. אז המלאך אומר, אתה באתי, הנה, הגעתי, חיכיתם לי שאני אבוא, הגעתי. זה, אז זה ראיתי פירוש נוסף פה. בכל אופן, אז ענייננו, אם באמת המלאך עושה, אז יש פה בעצם מעין כינוס קודקודונים. מפגש מפקדים לקראת, אנחנו הצענו ששל נעלך, זה דווקא נעלך, בגלל שיש פה איזשהו סימן שהמלאך אומר לו שזה שיתוף פעולה. נא הלכה תוריד, נא הלכה תשאיר, נא הלכה אתה איש צבא, ונא השנייה, נא השנייה אתה, יש פה שיתוף פעולה אלוקי. ואם כן, אז אולי לא צריך להגיד את מה שאומר הרד"ק. חז"ל אומרים, בגמרא במגילה שם, אז חז"ל אומרים שאתה באתי על ביטול תורה. אומר הרד"ק, אין שעת המלחמה, זמן ביטול תורה, זמן לימוד תורה. יכול להיות שדווקא במלחמה הזאת כן. זה בדיוק כמו שחזר רצו להגיד, שבמלחמה הזאת אמור להיות חצי וחצי, גם אמור להיות זמן ללימוד תורה, כי בסופו של דבר המלחמה הזאת היא מלחמה שחציה בידי שמיים. ולכן מצפים מיהושע, שאני לא יודע אם מצפים את זה בפועל, כמו להגיד, זה מה שחזר רצו להגיד, שעם ישראל צריך לאחוז בשני הדברים. ספרה וסייפה ירדו כרוכים לעולם, כן, בשני האופנים.
לא אומר מגילה שהוא כן למטרה?
ש? מיד, ויעלן יהושע לילה ההוא בתוך העבר. אז תוספות שם מאיר, גם הרד"ק פה מאיר, שאין פסוק כזה. אבל זה באמת, באמת לא זה. אז הוא מתקן כאילו, וזה, הוא מבין את המשמעות. הוא מבין שהמלאך אומר לו, תשמע, זה לא יהיה כיבוש בצורה טבעית לגמרי. אמנם שלחת מרגלים וחשבת שיהיה כיבוש בצורה טבעית, אבל זה לא יהיה ככה. זה כבר נרמז לו אולי אפילו כשהמרגלים לא כל כך הצליחו בזה, שהכיבוש לא יהיה לגמרי טבעי. והנה עכשיו זה באמת נאמר לו, וזה המלאך אומר לו את זה שוב.
איזה
פרק? אנחנו עכשיו בפרק ו' פסוק א'. אז ראינו שיריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, בפשט סוגרת ומסוגרת אמרנו, עם ישראל סוגר אותה מצד אחד, הם סגורים, סוגרים את עצמם גם, אין יוצא ואין בא, הפשט הוא למלחמה, דיברנו על זה. ויאמר אדוני יהושע, ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל, וסבותם את העיר, יריחו ואת מלכה, יריחו זה האנשים כמובן. וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה, הקף את העיר פעם אחת, כל תעשה ששת ימים. ושבעה כהנים נישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים, והכהנים יתקעו בשופרות. והיה במשוך בקרן היובל, כשומעכם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. שתי נקודות אני רוצה להסביר לדבר. דבר ראשון, אסטרטגיה, באופן כללי, שלא קשור לדבר השם. עם ישראל עומד עכשיו להיכנס לארץ ועומד להילחם מול הכנענים. הכנענים מרוכזים בערים. בניגוד לעם ישראל, שהוא אחר כך בתקופת ההתנחלות, הוא מקים לו הרבה יישובים פרוזים. אנחנו יודעים את זה גם ארכיאולוגית היום להגיד את הדבר הזה. אז גם אדם זרטל נמצא באזור הר מנשה לבד, 400 יישובים פרוזים, כן? לא יישובים, יישובי חומה, שהוקמו בתקופת ההתנחלות. עוזי ליבנר מצא דברים דומים בגליל. אז אנחנו יודעים שזה באמת ככה. הכנענים לא ככה, הכנענים ישבו בערים גדולות. לפעמים היו התיישבויות קטנות, חוות ליד הערים, מה שנקרא בתורה בנותיה, נכון? שהוא כובש את העיר ואת בנותיה, אבל בסופו של דבר, בזמן מלחמה, הם התכנסו לתוך העיר. מה זה אומר לנו על השלטון הכנעני בארץ? נכון, שאין שלטון אחיד. מתי בעצם יכול להרשות לעצמו לשבת מחוץ לחומה? כאשר יש שלטון מרכזי. כאשר הוא יודע, יש לו שבט שיגן עליו, או משהו כזה. אם אין לו את זה, אז הוא צריך לשבת מאחורי חומה, רק העיר היא יחידת היסוד. ברגע שיש לנו דברים, כבר מדינה או שבט שתופס את האזור, אז כבר הבנם יכול להרשות לעצמו לשבת מחוץ לחומה. זה נכון מאוד. אז מה, איך עם ישראל עומד להתמודד? ממה שניבט כאן, בשני המלחמות הראשונות, זה עם ישראל עובר, עומד לעבור, עיר עיר. ככה משמע, יריחו, ברור שעיר עיר יש לעם ישראל יתרון מאוד מאוד גדול, כי עם ישראל הוא עם מאוד גדול, 600 אלף לוחמים, ובערים לא יושבים, כמה יכולים לשבת? אז אמנם הם התכוננו למלחמה והם אספו את זה, אבל כמה? סך הכל, יושבים 20 אלף איש בעיר קדומה, משהו כזה, יכול להיות יותר, זה עיר בעיר גדולה, אני בעיר גדולה, אני מתכוון. כמה יכולים להחזיק מעמד מול הזה? אז זה מצור ועוד מצור ועוד מצור. מה החיסרון של דבר כזה? לוקח הרבה מאוד זמן. ירושלים, שלא הייתה עיר גדולה, עומדת מול נבוכדנצר, כמה? כמעט שלוש שנים, נכון? שנתיים וחצי. מה?
גוש, הייתה יכולה יותר.
לא, אני מדבר על של בית ראשון.
אה.
בית שני לא ציפה בזמן. הייתה
נחשבת עיר
קטנה? כן, ירושלים לא הייתה עיר גדולה. בוא נגיד בהשוואה לחצור, שאנחנו מדברים על 800 דונם, או בין 800 אלף דונם, כדור שהייתה ראש כל הממלכות, כמו שכתוב פה, אז ירושלים לא הגיעה ל-100 דונם. אולי בשיאה של סוף ימי בית ראשון. דובר על 100, 120. זה ממש המון, כן, בשביל ירושלים. בכל אופן, אז זה אומר, כן, זה אומר מלחמה על זה, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, ככה על כל עיר, ולכן צריך לחשוב באמת, זה גם מצד שני, כלפי הכנענים, זה גם אומר להם איזושהי, אני מנסה לחשוב אסטרטגית על מה שקורה בספר יהושע, אז אני רואה שהעם ישראל עובר אל יריחו, יריחו עובר לעי, ומה קורה, מה עושים עזמי כנען, מה קורה אחרי מלחמת העי?
מתאחדים,
כן, הם מתאחדים, פתאום לעשות בריתות, כי הם מבינים שקצת ככה הם לא יחזיקו, נכון? בייחוד אחרי ההשלמה של גבעון, שגבעון בעצמה מבינה שהיא הבאה בתור, לא נעריך בזה עכשיו, גבעון כנראה מבינה שאחרי העי היא הדבר הבא, תנסו אחר כך לחשוב למה זה אמור להיות ככה. אז ולכן, וגבעון משלימה עם ישראל, ואז המלחמת לאן הם עושים את זה השלמות, לא רק בדרום, בצפון, שזה בסופו של דבר אולי אפילו תורת עם ישראל היה בסופו של דבר מבחינת הזמן, אבל הפך את המלחמות להרבה יותר גדול. טוב, מבחינת זה באופן כללי ככה, חשיבה כללית ככה שיש לי על הספר. מה השם, מה דבר השם לצוות את העיר? אז אנחנו, כן, להילחם בעיר. יש פה צר צבא השם והוא מציע תוכנית מלחמה, או השם בעצמו, תוכנית מלחמה להקיף את העיר כל פעם, פעם אחת, ככה שישה ימים, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני אהרון. מה אתם מבינים שהם עושים עם השופרות במהלך השישה ימים?
נושאים
את השופרות, זה מאוד חשוב. כן, וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים והכהנים יתקעו בשופרות. אז הם מחזיקים את העיר, את השופרות שישה ימים בשביל היום השביעי לתקוע. והיה במשוך בקרן היובל, כשומחם את כל השופר, יריעו כולם תורה גדולה. טוב, המילים האלה במשוך בקרן היובל כמובן, נכון, הם ישר זורקים אותנו למתן תורה. אנחנו זוכרים את זה, כולם זה ישר מזכיר לנו את שמות פרק י"ט, ממש מתן תורה. אין ספק שפה זה מה שזה בא להגיד, איזושהי הקבלה למתן תורה, נקרא את זה שם, שמות פרק י"ט, פסוק י"ב, והגבלתה את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ומגוע בקצר, זה אולי המקבילה לסוגרת ומסוגרת אצלנו, כל לא נוגע בהר מות יומת, לא תיגע בו יד, כי סקול יסתכל או ירו ירא. אני חושב שהמשפטים האלה, מילים האלה, גם אפשר לקחת אותם אלינו, סקול יסתכל או ירו ירא, תכף ננסה לחשוב עליהם. אם בהמה אם איש לא יחיה, במשוך היובל, המה יעלו והר. בסדר? ואז גם פה יש קול שופר וכולי, קול שופר הולך וחזק וכולי. כלומר, באמת אין ספק שזה ביטוי של לקוח ממתן תורה שבא ליצור לנו איזושהי הקבלה, אנחנו נחזור את זה בהמשך. בכל אופן, אז מה שהשם מצווה הוא פשוט וברור, ואז העם מריע תרועה גדולה והחומה נופלת תחתיה, ועלו העם איש נגדו. נגדו בתנ"ך זה מולו, כל אחד עולה איפה שהוא נמצא. בואו נראה את הציווי של יהושע, ויקרא יהושע בן נון אל הכהנים. אמרנו בעבר שכשהכהנים נושאים את הארון שלושה מקומות כאלה, זה מראה שהארון הוא בתפקיד, והוא לא במסע. ויאמר אליהם, שאו את ארון הברית ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון אדוני. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר וחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. אופס, זה לא כתוב. וחלוץ יעבור לפני ארון השם, זה חידוש. ויהי כאמור יהושע אל העם, ושבעה הכהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני אדוני, עברו ותקעו בשופרות. וארון ברית אדוני הולך אחריהם. רגע, אז הם תוקעים בשופרות. מה השם, מה השם אמר? ביום השביעי לתקוע בשופרות. איך זה עובד? אז איך זה קרה? אז אפשרות ראשונה שיהושע באמת מוסיף פה איזשהו הלכה מדעתו. אפשרות שנייה, אם תחזרו לפסוק, לפסוק דלת, אולי צריך לקרוא אותו ככה. קוטה עשה ששת ימים. הקף את העיר פעם אחת, קוטה עשה ששת ימים. ושבעה כהלים יישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון. וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים. פסיק. והכהנים יתקעו בשופרות. הכהנים יתקעו בשופרות, זה הולך על כל הימים. אפשר להבין ככה, ואז זה בסדר. רק החלוץ הזה עדיין לא בסדר. בסדר, אז וארון ברית אדוני הולך אחריהם, וחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקע שופרות, המאסף הולך אחרי הארון, הלוך ותקוע בשופרות.
לא כבוד שהארון ילך...
אתה אומר, זכוי, כן.
שנה של מלך, הוקם
לפניו. לפני, אחרי, אוקיי. ואת העם ציווה יהושע לאמור, לא תריעו. ולא תשמיעו את קולכם, ולא יצא מפיכם דבר. עד יום אומרי עליכם, הריעו והריעותם. בכלל, זה בכלל חידוש. הרי, כן? מה נאמר בדבר השם? שמתי העם יריע, נמשוך בקרן היובל. לא ככה אומר יהושע, מתי תריעו? כשאני אתן פקודה. ברור שפה יש העברה מתפקיד של הכהנים לתת את הסימן, ויהושע לוקח את התפקיד לעצמו.
אבל זה לא פסוק, זה לא ליום השביעי, מפסוק בה?
מפסוק? למה? זה מדובר פה על היום הראשון.
בהתחלה היה ציווי.
בהתחלה הוא מצווה את הכהנים. פסוק ו' זה ציווי לכהנים. בסדר? פסוק ז' זה ציווי לעם.
לכל העמים?
לעם. כן, ליום הראשון אפילו. עברו וסובו את העיר והחלוץ יעבור לפני ארון אדוני. ואז ויהי כאמור, עכשיו מתאר לך מה קרה ביום הראשון. ושבעה הכהנים נוסעים. עברו ותקעו בשופרות, וארון הברית הולך אחריהם, החלוץ הולך לפני הכהנים, המאסף הולך אחרי הארון הלוך ותקוע בשופרות, ואת העם ציווה עוד קודם, יהושע אמר לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם, ובכלל הוא לא כתוב בשום מקום הציווי הזה, השם לא אמר אותו. עד יום אומרי אליכם הריעו והריעותם, ויסב ארון אדוני את העיר הקף פעם אחת ויבואו במחנה ויעלינו במחנה. וישכם יהושע בבוקר ויסעו הכהנים את ארון אדוני, שבעה כהנים נושאים שבעה שופרות היובלים לפני ארון אדוני, הולכים הלוך ותקעו בשופרות, וחלוץ הולך לפניהם, המאסף הולך אחרי ארון אדוני, הלוך ותקוע בשופרות, ויסובו את העיר ביום השני, פעם אחת, וישכימו במחנה, כועסו ששת ימים. ראי, ביום השביעי, רגע, העם יודעים מה יקרה עכשיו כשהם יריעו?
הוא לא אמר.
לא אמר להם.
אמר להם להריע.
אמר להם להריע, אבל הם יודעים מה יקרה כשהם יריעו? ראי, ביום השביעי, וישכימו קהלות השחר. מה? ויסובו את העיר כמשפט הזה שבע פעמים, רק ביום ההוא סובבו את העיר שבע פעמים, והיא בפעם השביעי תקעו הכהנים בשופרות, העם עוד לא מריע, למה? לא אמר להם. ואומר יהושע אל העם, הריעו כי נתן אדוני לכם את העיר, והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא לאדוני. רק הרחב הזונה תחיה היא וכל אשר איתה בבית, כי החבאתה את המלאכים אשר שלחנו. ורק אתם שימרו מן החרת, פה זה חרם, פה מוסיף יהושע עוד ציווי ככה ממש, ברגע האחרון לפני המלחמה, עד עכשיו הוא לא אמר להם את זה אחרת, הם לא מסתובבים מסביב לעיר, כן, ורק אתם שימרו מן החרם, פן תחרים ולקחתם מן החרם, ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו, וכל כסף וזהב לנחושת וברזל קודש הוא לאדוני, אוצר אדוני יבוא, וירא העם ויתקעו בשופרות, נקודותיים, אני אומר לדעת, נראה לי, ויהי לשמוע העם את כל השופר ויריעו העם תרועה גדולה, כלומר, יש כותרת לפסוק, וירא העם ויתקעו בשופרות, איך זה קרה? ויהיה לשמוע העם את כל השופר, ויריעו העם תרועה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, ויעל העם העיר האיש נגדו, וילכדו את העיר, ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, עד שור ועד שה וחמור, לפי חרב. אז נתחיל לאט לאט. דבר ראשון, מאיפה לוקח יהושע את השינויים האלה שהוא עושה? באיזה רשות הוא משנה ממה שאומר לו דבר השם? לפי מה שאמרנו בפרק הקודם, אני חושב שדי ברור איך הוא משנה. איך הוא משנה? לזכותו המלאה, יש פה, אין פה מלחמה אלוקית, ציווי איך לקרוא את יריחו, יש פה שיתוף פעולה. הייתה לכם לעשות קצת שתף בצבא? כן? לא הצלחת. שתף שירי, חיל אוויר, יוצא, יש שני סוגים של שתף. יש שתף שאתה עושה, נגיד, אתה חירניק, אתה עושה עם שיריון. לפעמים זה תפי שיריון, לפעמים זה תפי חיר. אתה מתווכח על מה יותר טוב, אבל בסופו של דבר זה שיתוף פעולה של שני כוחות קרקעיים וכו'. יצא לכם פעם לעשות שיתוף פעולה עם חיל אוויר? שיתוף פעולה עם חיל אוויר זה עובד אחרת לגמרי, יצא לך? איך זה, מה שונה?
יצא לי כאילו בתור, אני בחיל הים. יצא לנו...
זה גם עם חיל הים זה אותו דבר. אני אסביר לכם מה ההבדל בשיתוף פעולה עם חיל הים או חיל אוויר. בגלל שזה, הם יש להם חוקים משלהם. אני עבדתי בייחוד עם חיל האוויר, אני יכול להגיד לכם איפה. נגיד היה לנו תרגיל אוגדן. היינו צריכים להנחית איזה כוח, איזה צוות, מאחורי קווי אויב, לדמות, אז חתם מאחורי קווי אויב. קבעתי איזה נקודה, סימנתי במפה, דיברתי עם חיל האוויר, אישרו את הנקודה וזה. הגיע התרגיל, מעלים את הצוות, הורידו אותו, הגבעה ליד. הטייס לא הסכים ללחות במקום, הגבעה ליד. כמה ליד? 6 קילומטר. של חיל האוויר זה ממש ליד, כן? בעצם כמה, 6 שניות פיסה. אז גבעה ליד, הוא אומר, כן, ממש קרוב. אז הוא אומר, כמובן, אני צריכים ללכת עם כל ה-50 קילו ציוד וזה. ככה, כשאתה עושה שיתוף פעולה עם חיל האוויר, אז יש, המגבלות הן שהם לא מתחשבים בך בכלל. כלומר, הם קובעים, אתה יכול עכשיו להחליט איך אתה משתף פעולה איתם. אבל זה לא שיש, הם הולכים לכיוונך ואומרים לך, הם מכתיבים לך, תשמע, גם בלבנון זה היה ככה. כלומר, יש להם קווים שהם מעבר להם, הם לא מתקדמים עם המסוק, כדי לא לסכן את המסוקים. או, שיש להם טווחים שהם לא יורים, במרחק המסוים כזה מרחק מבית, לא יורים. לא משנה, יורים עליך, לא יורים עליך, הם 500 מטר מעמדת אור, לא יורים. כן? עושים אישור, לא יודע, נתקל או אלוף הפיקוד. כל מיני דברים כאלה, לכן אתה יכול לעבוד איתם על שיתוף פעולה, זה חד צדדי, אתה תשתף איתם פעולה. ככה זה עובד עם טייסים, הוא מודיע לך, הוא מודיע לך מה הוא עשה, על מה הוא ירה, על מה הוא עשה, אבל חוץ מזה זה לא... זה בדיוק מה שיש פה. פה יש שיתוף פעולה עם חיל האוויר. המלאך אומר ליהושע, שמע, אנחנו, אתה תעשה כך וכך וכך, וביום האלה, והחומה תיפול. המלאך כמובן נותן את התפקיד לכהנים, החלק שמסמל את הופעת השכינה בעם ישראל, כהנים, ארון הברית, כהנים נושאי השופרות, ונפילת החומה. יהושע צריך לחשוב עכשיו איך הוא משלב את כוחותיו במלחמה. כן? איך הוא בדיוק עושה את זה? יהושע גם, אני אומר תיאורטית בסוגריים, תזכרו, אני חושב, אני אגיד אחר כך למה אני חושב שזה נכון, שיהושע גם יכול להחליט שהוא לא עושה כלום, שהעם לא משתלב במלחמה, עושה את הסיבובים, ארון עושה את הסיבובים, ותאמינו לי, זה היה נגמר טוב. נראה לי, מההיסטוריה נראה לי שזה היה נגמר טוב. יהושע לא עושה ככה. שמה? יהושע היה מחליט לעשות את בדיוק את מה שמלאך השם אמר לו, בלי תוספות. וגם יריחו הייתה נכבשת בלי שאף ישראלי ירים חרב. כן, זה גם היה קורה.
אני לא צריך
מה?
בסופו של דבר המלחמה כן הייתה, אחרי שזה
לא חושב. מצוין, זה החלטה של יהושע, נכון? שהוא מכניס את המאסף ומכניס את הזה, בסופו של דבר היה לו היה משנגדו. המלחמה הייתה יכולה להיות הרבה יותר ניסית, תכף אני אסביר עוד מעט למה אני חושב שזה ככה, עוד רגע. בכל אופן, למה יהושע, נגיד הוא החליט את זה, כן, אז יהושע מחליט על כמה שינויים. למשל, הוא מחליט, שהוא אומר לעם שלא ידברו. שתיקה מוחלטת. למה זה, אתם יכולים לחשוב על זה בצורה טבעית, מה ההיגיון בזה שעם שלם הולך שתיקה מוחלטת? מסביב לחומות? מה? לא הבנתי. יפה, דבר ראשון אני חושב שזה באמת הנקודה העיקרית, שזה מראה משמעת. כלומר, זה מראה משמעת אדירה, שצבא שלהם, שאף אחד לא מדבר ורק הולכים ככה, אני יודע אם יצא לכם פעם לראות חטיבה ככה הולכת, זה מאוד לא נעים, הרומאים היו ממש חזקים בזה. אל תארצו, אומר רש"י, מה זה קלגסיהם? קלגסים זה הסנדלים הרומאיות, הם היו מרעישים עם הסנדלים, היה סנדלים עם מסמרים, היו מרעישים לפני המלחמה, לפני שהם היו עושים הקרב. הצעידה של הסנדלים הסורים, אנחנו מכירים את זה מהנאצים, כן? אבל זה שקט, ורק 600 אלף איש צועדים, זה לא נעים, לא נעים. עם שקט גמור כזה שמשמעת וזה, זה באמת מפחיד. אוקיי, למה צריך חלוץ ומעשה? מה?
את בית הדרך.
לא, כולם מסביב הולכים מסביב לעיר. בכלל בן דומה נצליח דמיין איך נכנסו שם 600 אלף מסביב לעיר.
זאת אומרת,
טיפשי
לעשות את זה.
שמה?
טיפשי לעשות את זה.
את מה?
להקיף
עיר, שמורים. נכון, זה נראה עזוי.
הם לא מקיף את
כן. דבר ראשון, אני חושב שלקחת חלוץ ומאסף זה כבר איזו אמירה שהולכים למלחמה שיש בה טבעי, משהו טבעי. כן? כמו מלחמה טבעית, יש חלוץ, יש מאסף. זה דבר ראשון. האם יש עוד רווח בזה? אני רוצה להאמין שיש פה גם הטעיה של יהושע. כשהאנשים בתוך החומה, הרי אתה לומד בבית אחד הגנה, אתה לומד, כן, לומדים כל מיני, אז יש כלל, נראה לי דיברנו על זה, כלל שאומר שהמגן, הוא יש, הנחת היסוד של המגן היא קו ההגנה לעולם ייפרץ. לא יודע, נמצא לכם, אבל ככה זה. למה קו ההגנה לעולם ייפרץ? בגלל שכשאתה מגן, אתה יכול לפרוס את כוחותיך, אתה חייב לפרוס את כוחותיך לאורך כל קו ההגנה. לעומת זאת המקפיד, יתרונו הגדול הוא שהוא מרכז את כל כוחותיו בנקודה מסוימת. והוא מחליט איפה זו, ובאותה נקודה מה בטוח יהיה? יהיה לו יתרון. יהיה לו יתרון, יתרון כמותי בוודאי. למה? כי הוא יודע איפה הוא תוקף, והוא מרכז שם את כל הכוחות שלו. אז שמה, ולכן קו ההגנה לעולם ייפרץ. אתה צריך לצאת מנקודת הנחה שתמיד הוא יצליח לפרוץ את הקו ההגנה הראשוני שלך, אתה בקו דק, והוא בראש חץ, אין מה לעשות. מה עושים? מה?
מאוד
מציע, הולכים לאחורה. לא רק הולכים לאחורה, אלא מה? מי מחכה מאחורה? עיקר כוח ההגנה, הוא מחכה מאחורה, הוא בכלל לא נמצא בקו ההגנה. איפה הוא נמצא? מאחורה. למה? כשאני אדע מאיפה הוא מתקיף, אז אני אזיז לשם את הכוחות שלי, נכון? זה הכלל היסוד, קוראים לזה עתודה, הכלל היסוד בהגנה, כמובן צריך להיזהר לו ללכת אחרי הטעיה וכולי, אבל באופן כללי, כשיש חלוץ, אז העיניים ממוקדות, ממוקדות בחלוץ. כשהאמת היא שמה?
כשהסבל
מאחור. מאחור? מכל הכיוונים, נכון? יהושע יודע בסופו של דבר מאיפה תהיה המלחמה, מאיפה תהיה המלחמה, פשוט ירחום מכל הכיוונים. כן? לשים חלוץ, זה גם אמירה לעם ישראל, שיש פה שיתוף פעולה שלהם בצורה טבעית, אבל גם יש פה איזושהי הטעיה כלפי אלה שיושבים בפנים, שלא, אין להם שום סיכוי לדעת, אולי אפילו...
זה גם מסתובב, אז מה?
מה?
החלוץ בעצמו גם מסתובב.
כן, כן, החלוץ בעצמו גם מסתובב, מישהו צריך לעשות את ההטעיה, אין ספק. אני רק אומר שכלפי אנשי יריחו, אולי זה גם סיבה אפילו לא להגיד לעם ישראל לזה. כן, כדי לא שיראו שהם מתכוננים לעלות, אלא הם יבינו לבד מה הם צריכים לעשות. אני מניח, אבל יש פה משהו שמרכז את המבט של האויב בנקודה מסוימת. איפה שהחלוץ הולך, שם עכשיו המיקוד שלנו. לא מבינים שיש, שהסכנה היא באמת עכשיו מכל הכיוונים. פעם, איך היו כובשים עיר? כובשים עיר מבוצרת. איך היו, או מצור, או מנסים לחפור מתחת, לטפס מעל, לנפץ את החומה, כן, לפרוץ את השערים, כן, ואז אתה יודע, אתה עכשיו איזה, אתה נלחם, כן, מבוא העיר, פיצור כל מיני נקודות, אתה יודע איפה נקודות התורפה שלך. פה אין נקודת תורפה, יהושע מנסה להטעות, אבל באמת, נקודת התורפה היא פה 360 מעלות. אז זה השינויים של יהושע, ברור שהשינוי המשמעותי, השינוי המשמעותי ביותר, זה השינוי שיהושע עושה, שהוא אומר שהוא יקבע מתי מריעים. זה באמת מראה שיש פה הנהגה טבעית. למה אני חושב שבאמת היה אפשר גם בלי הרבה מהדברים, ובלי הרבה מאמץ של עם ישראל? כי בסופו של דבר, עומד ברקע פה, המדימרנו על הקשר בין קריאת הירדן וקריאת ים סוף, ברקע בקריאת ים סוף, קריאת ים סוף הייתה בשביעי של פסח, אחרי שישה ימים שעם ישראל יוצא, ביום השביעי הוא מגיע, נקרא לו הים, ומה בסוף קריאת הים מה קורה? המים החומות, אמרים להם חומה מימינה ומשמאלה, הם נופלים על המצרים. יכול להיות שעם ישראל היה אמור להילחם שם עם המצרים, אני לא אעריך בזה עכשיו. אני מציע הבא, אני מסתכל בזה, נראה לי בפשט ככה בפרשה, שעם ישראל היה אמור לעשות את זה עם זה, אבל כשעם ישראל לא עושה את זה, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מפיל את החומה. מלחמת יריחו הייתה בדיוק באותו תאריך. כלומר, שישה ימים האלה הם שישה ימים של פסח. היום השביעי הוא שביעי של פסח. בשביעי של פסח החומות נופלות. יש עוד פעם אחת בתנך שהן חומות נופלות בשביעי של פסח. שזוכר, דיברנו על זה שם שעברה, נראה לי אצל אחר. כן? חומות תמיד נופלות בשביעי של פסח על האויב.
איך אנחנו יודעים שזה שביעי של פסח פה?
פה? כי זה מתחיל בפסח. אם העם אכלו מעבור הארץ. כן. אז אנחנו עושים את הספירה הזאת. כן, ביהודה הם עושים את הפסח, למחרת הם אוכלים עבור הארץ, ואז הם מתחילים את ה... מה אתה אומר? כן, נכון, שביעי של פסח שבשבת. אגב, מעניין שגם על מתן תורה אומרים שהוא היה בשבת. אז באמת משלים את ההשוואה. אז לכן אני חושב שגם אם עם ישראל לא היה נלחם, כמובן שיש פה דור שהוא דור של נכנסים לארץ, הוא לא דור המדבר. ולכן בניגוד לדור יוצא מצרים, שלמה הוא לא נלחם במצרים? כי באותה מלחמה ושם במצרים הם היו דור של עבדים, יש פה דור שהוא לא דור של עבדים. אז הוא ברגע שיש לו את האפשרות הוא כן נלחם. ההדגשה של התנ"ך למילים האלה זה כשהתנ"ך אומר אנשי המלחמה. כן? וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה. אנשי המלחמה זה ביטוי שהוזכר קודם על מה? לפני פרק, פרק אחד בדיוק. אני... עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים. הם היו אנשי מלחמה שבאמת מה? שבאמת לא נלחמו שום מלחמה. פה יש עד תום כל הגוי, ופה מופיעים אנשי מלחמה שהם באמת אנשי מלחמה. היה להם את הברגע שהיה להם את האופציה, נפלו החומות, כולם עלו העם משנגדו. לא אמרו, כן, מה?
נלחמו.
מי?
בעבר הירדן.
לא, זה היה דור הזה שנלחם.
לא
אותו דור. לא, אני מדבר, דור יוצא מצרים. עד תום כל הדור.
עם אוג בן החבשה, מי זה שנלחם?
אלה, הדור הזה שנכנס לארץ.
זה דור שנלחם עם משה עוד, הם נלחמו לפני בעבר.
בסדר, אבל זה לא דור יוצא מצרים. דור יוצא מצרים, שעד תום כל הדור, עד תום כל הגוי, אנשי המלחמה יוצאים ממצרים, אשר לא שמרו בכל השם. כן? אלה לא נלחמו. אולי מלחמה אחת שהם נלחמו למחצה. המלך, נכון. כן. למחצה. כן. אז באמת יש לנו פה עוד דור חדש שהוא כן נלחם, בניגוד לדור הקודם בזה, ואני לא הוכיח כרגע, תסתכלו קצת בקריאת ים סוף, תראו שבאמת הקדוש ברוך הוא מצפה מעם ישראל להילחם, וחמושים עלו בני ישראל ממצרים, ובני ישראל יוצאים ביד רמה, והקדוש ברוך הוא מצפה מהם לעשות איזה מלחמה. אחר כך הקדוש ברוך הוא מסיר את אופן מרכבותם, יאללה נו, תילחמו בהם. כן, הורדתי להם כבר את המרכבות, ועם ישראל לא עושה את זה, בסוף הקדוש ברוך הוא מפיל את החומה. גם פה החומה הייתה יכולה ליפול פנימה, חזר אומרים שהחומה שקעה תחתיה ורק אפשרה לעם ישראל להילחם, כי עם ישראל כבר היה באמת זה. אז זה השיתוף פעולה מצליח, בסופו של דבר הוא עשה את שלו, הוריד את החומה, עם ישראל באמת נלחם, ומה שנשאר לנו פה זה לראות את הקשר, שני דברים. אחד זה הקשר למעמד הר סיני. ראינו שיש קשר מאוד חזק למעמד הר סיני, ואם יש פה מתן, אם היה מתן תורה, אז יש פה מתן הארץ. יש התגלות אלוקית ביריחו. כמו שהיה התגלות אלוקית על הר סיני, יש התגלות אלוקית ביריחו. ביום השביעי, ממשוך היובל, יש התגלות אדירה. זה ממש ספרה וסייפה. התורה יורדת, הקדוש ברוך הוא מתגלה, וגם פה אותו דבר. יש התגלות של התורה במשוך היובל. כן. גלות של מלחמה, הקדוש ברוך הוא מתגלה כי אלוקי המלחמה.
אולי יש
קשר בין
זה שהם עשו את ההשתדלות בניגוד ליציאת מצרים, ששם החרם היה מותר, ופה בגלל שהם עשו השתדלות אז החרם אסור.
אני רוצה להשאיר את זה, זה הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, אני לא הבנתי למה זה ככה. אם עשו את ההשתדלות אז למה החרם אסור?
שלא
תחרג עליהם
את הסיבה, אבל...
כן, אז זה הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, בסדר? הנושא של החרם הוא הנושא הבא בעצם ש... בסדר גמור.
כאילו השם לא עשה שם, ואז בגלל ש...
אז עוד... שם זה מאוד בולט בסופו של דבר שעם ישראל לוקח את ה... לוקח את השלל, נכון? עכשיו בואו ננסה לחשוב על מה שקורה פה. יהושע מחרים את שלל יריחו. למה? הרי בשאר, אני אגיד לכם שמי מראש, שבשאר ספר יהושע אין חרם על השלל. השם לא ביקש את זה, לפחות השם לא אמר את זה. מישהו חושב שהשם אמר שצריך לקחת את השחרה, שהשלל יהיה חרם?
לא, זה מלחמה ראשונה.
יש מישהו אחד שחושב ככה, זה אברבנאל. יש לו הצעה מאוד יפה. אומר אברבנאל, כן, השם אמר שהשלל יהיה חרם. איפה הוא אמר את זה? מה?
החן?
לא, החן זה אחרי. מה?
החרם
לא, זה הכוונה להרוג את כולם. חרם זה דו משמעי. חרם זה גם שזה הקדש, וגם שזה להרוג את כולם. אחרם כל עיר מתום. אבל איפה, איפה הקדוש ברוך הוא אמר פה, שלא לגעת בשלל. אברבנאל יש לו פה הצעה יפה. הוא אומר אברבנאל, זה בדיוק כמו שאמר מלאך השם. שאלנו מקודם, מה אמר מלאך השם? מה הוא הוסיף? מה הוא חידש? אז אנחנו יצאנו הצעה אחת. אברבנאל יש לו הצעה אחרת. מה החידוש של מלאך השם? לא השל נעלך מעל רגל אחד, אלא כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש הוא, זה קודש, כן? אומר אברבנאל, מכאן למד יהושע, שזה לא של עם ישראל, לא יכול לגעת בכלום, זה קודש.
הוא גם אומר להם שזה קודש.
מה?
הוא אומר להם שכל הכלים קודש, קודש.
הוא אומר להם חרם, לא?
הוא אומר להם
קודש, ובסוג יותר... רק אתם, שימו, וכל זה, קודש הוא להשם, יפה, בכלל מסתדר עם המילים, אתה אומר, כן, מסתדר עם המילים של הזה, יפה, אז אברבנאל עוד פחות לדברה. ולפי זה, אולי זה מה שהמלאך בא להגיד, כן? מה המשמעות של זה? אוקיי, אז השם אמר או לא אמר, או שיהושע החרים מדעתו, מה המשמעות של חרם? איפה מצאנו דבר כזה, ולפי זה ננסה להבין את המשמעות.
לא הכרת תודה.
הכרת תודה. אפשרות ראשונה, הכרת תודה.
מלחמה ראשונה.
או, שני דברים שונים, אני לאט לאט. מלחמה ראשונה, שתי הצעות. מלחמה ראשונה, למה שמלחמה ראשונה תהיה חרם?
כולם באתם...
להראות מה אנחנו באים לעשות.
כן, מה המקור לזה בתורה?
מעשר.
מעשר, זה יותר חזק? ביקורים. נכון? חלק הדבר הראשון. המלחמה הראשונה, יריחו היא גם קשורה אגב לביקורים. יריחו, מלחמה הראשונה, ביקורים לקדוש ברוך הוא. לקחת את השלל, תן לקדוש ברוך הוא. יפה.
למה לא כל מלחמה?
כמו ביקורים, רק החלק הראשון. כשאתה נותן את החלק הראשון, בעצם זה מבטא שבעצם הכל של הקדוש ברוך הוא, כן, אבל מעשית, אתה נותן רק את ההתחלה, את התרומה, כן, את הראשית. יש הרבה זה, הרבה מתנות שזה הראשית. אוקיי, אז זה הבנה ראשונה. איזה עוד הבנות אפשר להציע פה על האחרים? אמרת, תודה לקדוש ברוך הוא. למה צריך להודות לקדוש ברוך הוא? מה? הוא שותף בניצחון. מצוין. אנחנו עומד... מה?
זה כל מלחמה. אבל זה בולט.
מה בכל מלחמה? רגע, למה בכל מלחמה?
לא, אתה יודע
לאשר,
צריך להיות כל מלחמה.
כן, אבל לא. פה הנס, כן, הנס. איפה אנחנו רואים מלחמה כזאת? שבגלל שהיה נס, אז מקדישים את השלל לקדוש ברוך הוא? מלחמה מהתורה. מקדישים מלחמה כזאת? אני אקריא לכם. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי... מה? מלחמת מדיין. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי אלפים, שרי מאות. ואמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש. ונקריב את קורבן אדוני, איש אשר מצא כלי את צדה וכו'. כלומר, הם נותנים את כל הזהב וכו' לקדוש ברוך הוא. כלומר, בעצם כאשר אתה מזהה שיש הקדוש ברוך הוא עזר לך, או במילים אחרות, הוא היה שותף פעיל, ולא רק שותף מאחורי הקלעים במלחמה. כן? אז אתה מקדיש את זה לקדוש ברוך הוא, לאות תודה על העזרה, בטח כאן שהוא היה, היה פה איזה שיתוף פעולה, אומנם זה לא אומר למה את הכל, כן? גם שם לא נותנים את הכל. איזה עוד? יש עוד משהו מאוד חזק פה ביריחו שדומה למקום אחר שאסור לגעת בשלל. איזה עוד דברים בתורה אסור לגעת בשלל? עיר נידחת. למה יריחו דומה לעיר נידחת?
כי זה עיר עבודה זו.
מעולה, עוד מעט אני אגיע לזה, רציתי להגיע אחר כך, אבל בדין שלה, מה זה רק ביריחו לעיר הנידחת?
נשרפה כאילו לא באמת.
נשרפה, שהיא כבר לא נידחת, ומשהו? הדין. והייתה תל עולם, לא תיבנה עוד, זה דין של עיר הנידחת. זו, ומה יגיד פה יהושע? עוד רגע יהושע יגיד, נכון? שארור האיש אשר יבנה את יריחו. מעולה, אז יש פה בחינה של עיר הנידחת. למה? אז בוא, יופי, אז יריחו היא סוג של עיר הנידחת.
למה?
או, מצוין. למה שתהיה עיר הנידחת? למה השלל של עיר הנידחת אסור? מצוין. אבל תובנה ראשונה לגבי השלל של עיר הנידחת, השלל של עיר הנידחת אסור כי זו עיר שעבדה עבודה זרה. עבודה זרה ומכל משמשיה הם דברים שהם באיסור ואיסור הנאה.
אבל כל עיר עבדה עבודה
זרה. מה?
כל עיר בארץ ישראל.
לא, עיר? מה זה כל עיר?
רק יריחו.
אתה שואל למה דווקא ביריחו. מצוין. יריחו הייתה עיר שהייתה מרכז כנעני של עבודה זרה. איפה זה בולט? דיברנו על זה. זה בולט אצל אחאב. נכון? א', אנחנו יודעים את זה.
אצל אחאב בנו אותה.
למה בנו אותה בתקופת אחאב? מה עשה אחאב ושונה מכל המלכים לפניו?
אבל
מצוין, אבל אחאב הוא הראשון, דיברנו על זה שנה שעברה חבר'ה, שכנס את חזרות. הוא הראשון שעובד את הבעל בצורה ממלכתית, על הדולר. בסדר? שהוא חותם את זה, כן? הוא הראשון שהמלך, המלכות, הופכת את זה לאחת מדתות המדינה. כן? זה החידוש של אחאב. ולכן, הוא הרשיע מכל חטאות ירבעם, מכל אשר עשו לפניו. מה זה חטאות ירבעם? הגליל. לכן זה מאוד סמלי שמי בונה את זה, מי בונה את יריחו? מי האיש שבונה בתקופת אחאב את יריחו? בית האלי. מה זה בית האלי? מה זה אומר חיאל בית האלי? למה קוראים לו בית האלי? איפה הוא היה? מה? מבית אל, בברי. חיאל בית האלי, כן? חיאל מבית אל. מה זה אומר שמישהו מבית אל בונה את יריחו? יש לו עגל ליד הבית. לא מספיק לו עגל ליד הבית, הוא יורד ליריחו לבנות את זה. זה בדיוק כל הסיפור עם עבודת הבעל. מה התגובה של אליהו מיד? עוצר את מה? הגשם. הגשם, הבעל, זה העד של הירידת גשמים, כן? ישר עוצר את הגשם, זה האוטומט. כן, חז"ל מדברים על זה גם, על שכל עצירת גשמים קורץ בשבעה שם של חיאל בית האלי על הבן הקטן שלו. זה בדיוק המשמעות. אז יריחו הייתה מרכז לעבודת הבעל. אנחנו יודעים את זה גם מההיסטוריה והארכיאולוגיה, אבל זה נכון, גם בתנ"ך אנחנו רואים את זה בכמה מקומות. בסדר, אז זה... ולכן... שנייה. ש?
לא לוקחים מעיר שיש בעבודה זרה.
לא מעיר, אלא באופן כללי. זה ציווי, אל עיר הנידחת.
אבל במצרים שכן לקחו. תורות של
מצרים. שלקחו את זה, ומה קרה?
זה קפה, זה עגל.
מצוין. בסדר? לכן לגבי מה שהזכרת מקודם, שם לקחו את השלל ובאמת הוא הופך לעבוד עזרה, בסדר? בסדר? ככה?
גם השלל עם גדעון,
סתם עכשיו. גדעון זה אולי אותה שאלה, לא משנה, שנייה אחת.
לא, שם השלל גם הפך לעבוד עזרה.
נכון, אני אומר, לכן אני אומר, באופן כללי, יש בה הרבה דמיון לעבוד עזרה, השריפה, להחרים את כל העיר, העבוד עזרה, לא תיבנה עוד. אז ייתכן שהחרם פה הוא במשמעות של עבודה זרה. וזה אגב הפסוקים. ושמתם את מחנה ישראל לחרם ואחרתם אותו. אתם תלכלכו את המחנה. אל תבינו, אל תכניסו את זה פנימה. לנתק, להתנתק לגמרי מהתרבות הכנענית, למחות כל זכר, חס וחלילה, ולא ידבק בידך, והוא מן החרם, כן, שלא ייכנס הביתה. עבודה זרה, אולי להיכנס לזה, תשאירו בחוץ, כן? אז זה הבנה נוספת. איזה עוד הבנה אפשר להציע בעיר הנידחת לגבי למה אסור לקחת מהשלל? מכירים את ההצעה של הרמב"ן? כמדומני זה הרמב"ן אומר, ואתה לך רחמים וריחמך? אחת הבעיות בעיר הנידחת, כתוב, בעיר הנידחת כתוב ונתן לך רחמים וריחמך. למה צריך שהיושב ייתן לנו רחמים בעיר הנידחת? כי סך הכל זה מעשה מאוד אכזרי, ואדם בא לעיר הנידחת, מה הוא עושה? טובח את כולם, נכון? הורגים את כולם. איך אפשר לעשות דבר כזה? אומרת התורה, ונתן לך רחמים וריחמך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך רחמים. איך הוא ייתן לך רחמים? אומר הרמב"ן שאת כל שללה תקבוץ, שלכן צריך רחמים בגלל האכזריות. כשאדם עושה את כל שללה תקבוץ לתוך רחובה והוא לא לוקח את השלל, מה הוא בעצם אומר בזה?
שזה לא,
הוא לא עושה את זה מאכזריות. הוא לא עושה את זה בשבילו. אין פה בשבילי, אלא אני עושה בשם שמיים. אנחנו בשיעור הבא נדבר על דוגמה מאוד ידועה לזה, כן? דוגמה שלילית. מאוד ידועה לזה, אבל זה דבר שהוא מאוד בסיסי. ברגע שאתה...
גחזי.
גחזי, יפה. אני חשבתי על דוגמה למלחמה כזאת, כן, אבל זה נכון מאוד. שברגע שזה הורס, שגחזי, דיברנו פעם שנה שעברה, שזה באמת כאשר אדם לוקח את הזה, זה פשוט הורס את הכל. הוא פשוט הפכת את המלחמה למלחמה שהיא לטובתך. ואז באמת אתה תנזק מהאכזריות. לכן, אז זה עוד הסבר לעיר הנידחת, ואולי נכון גם ביריחו שבה הורגים את כולם וכו'. ותובנה אחרונה, עכשיו תחשבו מבחינה מלחמתית, למה לא לוקחים את השלל? אנחנו, כן, אני רק אציין שלא מדובר על ימינו. ימינו יש מה שנקרא תואר, תואר הנשק. עשינו בשירותים תמיד הכתוב, אין תואר בנשק. אחת הכתובות שהיו בשירותים ככה בגבעתי, אין תואר בנשק. אבל נניח, כן, היום יש תואר הנשק, אנשים לא לוקחים שלל. בתורה לא ככה. בתורה יש ציווי מפורש לאכול מן השלל. כתוב, ואכלת את שלל אויביך. את ספר דברים. ואכלת, יש ציווי לאכול מן השלל. חז"ל אומרים, אפילו קוטלי דחזירי. כלומר, אפילו מותר לאכול חזיר בי, כשאדם נלחם. אז למה יהושע לא
אוסר? שהוא שולט בעם.
ניתן לכם רמז.
איזה?
שמה?
חולשה אולי?
יש, ראיתי מישהו שומר את זה, אני רוצה ללכת לכיוון אחר. אני אתן לכם סיפור. איפה עוד בתנ"ך יש לנו מישהו שאוסר באמת לקחת מהשלל, כתוצאה מזה מישהו כן לוקח, ואז רוצים להרוג אותו, עושים הגרלה, עושים הגרלה, מוצאים מי זה?
יונתן.
מה? לא, אחן, נכון, זה עושה סיפור, זה בדיוק מוצא השלל.
יונתן ושאול.
נכון, יונתן ושאול, אז זה כן, למה אני אומר לספר לכם את זה ככה? כי זה אותו סיפור של קורא כאן, עושים הגרלה, מוצאים מי זה, רוצים להרוג אותו, רק ששם זה נגמר אחרת, נכון? ויפדו עם את יונתן, ושם אולי שאול הוא זה שהיה לו בסדר, אחר אבי את הארץ, אבל הביטוי אותו ביטוי, אחר אבי את הארץ, נכון? מה זה אומר? למה שאול, עכשיו בלי להיכנס לי למה מה היה רע במה ששאול עשה. למה שאול מצווה על העם לא לאכול? ארור, אי יש אשר יאכל.
שלא
ירדמו. שמה? שלא ירדמו? מלחמת, המלחמה היא מלחמת מחמס. מי שזוכר, קרב מחמס. שמואל א', עם ישראל, יונתן מכה בפלישתים, מתחיל את המכה, ואז כל עם ישראל מתחיל לרדוף אחרי הפלישתים, בואך עד גזר, ורודפים אחריהם, ואז אומר שאול, ארור אשר יאכל, ומה המשך? זוכרים מה אומר שם שאול? הוא אומר למה. אני אקרא. ככה כתוב. ויואל שאול את העם למור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, פרק י"ד, פסוק כ"ד, וניקמתי מאויביי. אז למה אסור לאכול?
שיועת בנים.
שמה?
שיועת בנים.
חבר'ה, ברגע שאנשים מתחילים לחפש שלל, מה קורה?
שוכחים אותם.
שוכחים את המלחמה. מפסיקים להילחם. מפסיקים להילחם. ולכן מה? אל תיגעו בשלל. עד הסוף. איפה אנחנו רואים דוגמה למקום שזה לא עבד? שמי שלקחו מהשלל ולכן הם לא עשו... שאול. מצוין. במלחמה הבאה שלו. מלחמת המלאק, נכון? הוא לוקח מהשלל ולכן הוא לא מסיים את המלחמה. ברגע שהעם לוקח חומל למיטב הצום והבקר, כן? והמלאקים מסתתרים בתוכם, זה מה שחז"ל אומרים, נכון? אז הוא לא מסיים את המלחמה. אז לא, מקים את כל המלאקים. חז"ל מספרים סיפור כזה מעניין. זוכרים את הסיפור של חז"ל? שהמלאקים התחברו לצום ובקר והתחפשו וזה, מה חז"ל רצו להגיד. מה איך הם ידעו בדיוק? ומה כל המלאקים בדיוק התחפשו ואחר כך חזרו וזה, ודם פה אותם. חז"ל רוצים להגיד. חז"ל רוצים להגיד שבעצם זה שלקחו את הצאן והבקר, זה מה שעצר את המלחמה במלאק. זה הסיבה שהוא לא הושמד. וזה אפשר, אני יכול להראות את זה שם במלחמה בגדול, בצורה בולטת, כן? אבל בגדול, ברגע ששאול לוקח את הגד, העם לוקח את הצאן והבקר וכו', זה אין כבר מלחמה. אם כל אחד עכשיו עסוק בלקחת שלל, אז לא אומר. מה אומר יהושע? אף אחד לא נוגע.
אבל פה הם סיימו את המלחמה, כולם נהרגו כבר, לא? כולם נהרגו פה, זה היה אחרי שהם סיימו.
מצוין. לא, אני לא אומר שזה הסיבה היחידה. אני רק אומר שזה, יכול להיות באמת שמה שאתה אומר, זה שבאמת האיש שאול יהושע היה אמור כן לאפשר לעם. ננסה בפעם הבאה, כשנדבר על החן, לחשוב האם יש גם אחריות ליהושע בחלק של החן. בסדר? כאילו, האם יהושע בעצם עשה, הרי יהושע באמת היה מותר לו, כמו שאמרנו, כל שלא אומר את פיך היומה, היה מותר לו, אמרנו שזה מלחמה משותפת, והיה מותר לו להמציא את החוקים, שלו, כן? אז האם באמת זה היה נכון מצידו להגיד את זה? שאלה. או להתיר את זה אחר כך, בכל אופן יהושע ברגע שהוא החליט, אז כבר עכשיו מאוחר. מדברי השם בהמשך, אז משמע שחטא ישראל וגם עברו את בריתי, כלומר ש... שהקדוש ברוך הוא הסכים עם יהושע, אם בנושא הזה, לפחות שלא לכאן, זה רק אחר כך. יש פה כמה סיבות, אז כמו שאמרנו, יצאנו פה כמה סיבות. אני יודע באמת איזה זה. טוב, רק נסכם את נסיים את הפרק. ולשניים האנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל השאלה, כאשר הם השבעתם לה. כל זה קורה עוד קודם, עוד לפני המלחמה, אני, כן, כולם יודעים, זה פס פרפקט. אמר יהושע, כן, אמר להם עוד קודם, בואו בית האישה. ויבוא, מינה אותם מראש, שזה יהיה התפקיד שלהם. ויבוא מנה הרים המרגלים, והוציאו את רחב, את אביה, את אמה, את אחיה, את כל אשר לה, את כל משלחותיה, הוציאו ויניחום מחוץ למחנה ישראל, זה מה שנקרא חוק השבות הרחב, כן? הדוד של סבתא של האח, כל משפחותיה, והעיר שרפו באש. וכל אשר בא, רק הכסף הזהב וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית אדוני. את רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה אחיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, דיברנו על זה, כי החביא את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל את יריחו. וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני, אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו, ויבחורו יסדנו ויצעירו יציב דלתיה. רק סוגריים שלי, חז"ל אומרים, את העיר הזאת את יריחו, שהיא לא משנה אם הוא בונה את העיר הזאת וקורא לה בשם אחר, או עיר אחרת וקורא לה בשם יריחו, אין, איך שלא יהיה, המשמעות לזה באופן כללי, אז א', כמו שאמרנו, אולי סוג של עיר הנדחת, כן? וב', יש פה עיר שהיא ניצבת על הכניסה לארץ ישראל, והיא, הייתי אומר, היא המזוזה. היא המזוזה. חז"ל אומרים את זה בלשונה, יריחו נגרה בירושלים, נגרה דארץ ישראל, היא הבריח של ארץ ישראל. כן, ועכשיו יהושע הופך אותה למזוזה בכניסה. כל מי שנכנס לארץ, רואה. תל עולם לא תיבנה, זה סמל למלחמה, לעם ישראל שיזכור לאורך ימים ושנים את ה... את הדברים. עכשיו זהו, אני רוצה מילה אחת, וזה, אין לי פשוט שעות, מילה אחת על הארכיאולוגיה. יש לי זמן לדבר? אוקיי, מה?
יש סיבה דווקא
שהעונש
זה
מות הבנים? דבר ראשון, ברור שכן, זה צריך להיות תוצאה בדרך כלל דברים כאלה, נכון? ולא עונש. כלומר שאנחנו מאמינים ככה ש... מה העניין? לא יודע, לא חשבתי על זה. יש לך איזה רעיון? שמות הבנים? זה סוג של קרת, זה ברור. נכון ש... חז"ל אומרים שקרת זה כמה שעות, זה אחד הסוגים של קרת. אני אחשוב על זה עד הפעם מה אני אעשה עכשיו, כי ברור שיש פה משהו ולכן זה קורה באמת, נכון? בסבור צעירו הציב לתח קצת על ארכיאולוגיה. אז באמת אנחנו יודעים על יריחו שהייתה עיר מאוד מאוד גדולה בכנענית כבר מתקופות מאוד מאוד קדומות, כלומר גם 1,000 שנים לפני שעם ישראל מגיע לארץ. בחפירות ביריחו יריחו נחפרה לפני 150 שנה בהתחלה, ואחת הבעיות שכשהארכיאולוגיה הקדומה, תחילת הארכיאולוגיה, אז היו שתי בעיות. א', חשבו שהם יודעים הכל, וזה הוביל לבעיה השנייה, שכשהם היו חופרים, היו חופרים את כל התל, היו מורידים לגמרי שכבות. היום לא עושים ככה, היום אתה חופר פינה, ואתה משאיר, כי בעזרת השם בעוד 20 שנה ידעו יותר טוב. היום אנחנו יודעים, נגיד, להשתמש בפחמן 14, ולתארך ככה דברים, אז לא ידעו. החופר שחפר תריחו לא ידע להשתמש בפחמן 14, וגם חפר הוריד את כל השכמה. הוא מצא חומה מאוד גדולה, חומת לבנים גדולה שהתמוטטה לדעתו ברעידת אדמה. חומת לבנים היא רחבה מאוד, ברוחב 4.5 מטר, בגובה של גם כן משהו כזה. הוא תיארך אותה באמת לתקופת תחילת תקופת הברונזה המאוחרת, שזה בערך כניסת עם ישראל לארץ. אני אומר בסוגריים כי זה בפיקוח גם מתי נכנסו עם ישראל לארץ. על פי המחקר עם ישראל נכנס לארץ בתחילת בסוף המאה ה-13, 1200 ומשהו לפני הספירה. על פי התורה, אם אנחנו הולכים לפי ספר מלאכים, מה שכתוב, אז עם ישראל נכנס לארץ ב-1400 ומשהו לפני הספירה. לא נאריך בזה עכשיו. בכל אופן, הוא חשב שזה מתאים. אחריו הגיעה חוקרת אחרת, קוראים לה קייטלין קניון. היא חוקרת מאוד ידועה. בכל אופן, היא חשבה שהחומה היא יותר עתיקה. שייכת נדמה לי לברונזה ביניים, ולכן היא טענה שזה לא מתאים. מן הון להון לא נשאר כלום מהחומה, כך שהיום אנחנו לא יודעים להגיד, וגם לא יכולים לעשות לו תיארוך של זה, של זה, למרות שעכשיו ניסו כל מיני מחקרים חדשים שיצאו, שכן מתאים או לא מתאים, אבל תכלס אין לנו שום אפשרות להוכיח, כי פשוט הארכיאולוג מחק את כל השכבה הזאת.
לא תיפנה.
אז לא נדע.
לא
תיבנה, יכול להיות שהיא בנויה, כן? יש מקום שקוראים לו יריחו. אני רק יעיר הערה שכולנו מכירים את הסיפור אצל אחאב וחיאל בית האלי, אבל יריחו מוזכרת בתנ"ך כעיר עוד קודם. עוד לפני שחיאל בית האלי בונה אותה. אז צריך להבין בדיוק מה קורה שם. אני חושב שבאמת הנקודה היא שהבניין היה בדגש על העבודה זרה שהיה בה. ולכן, וזה בדיוק הבעיה. כי כבר בספר שמואל היא מוזכרת כעיר שגרים בה ואפשר להיות בה. קיצור, אז נשאיר את זה בסימן שאלה.
היום כמה שטח זה ממש
של איתן? אני לא זוכר מה הגודל. תל? קוראים לה תל הסולטן. אני לא זוכר את הגודל שלו. נדמה לי שההערכה הכי גבוהה לגבי כמות התושבים שם עמדה בערך על 20,000 תושבים. הכי גבוה. לא מדובר. זה עיר גדולה מאוד בממדים של אז, אבל מול צבא של 600,000. עדיין לא עומד. טוב, נעצור בזה.
יריחו זה ערבים, נכון?
מה?
יריחו היום זה עיר ערבית.
יריחו היום, כן, לצערנו, זה עיר ערבית.
חתום
על זה...
הבעיה היא ב...
שחק רבים.
הבעיה זה האיש אשר יבנה. אשר יקום יבנה.
אפשר להתרש בזה.
ומה זה אומר?
שאפשר...
שאתה אומר שאולי...
שם בלי לבנות.
לא, זה ברור. ברור שיש לה משמעות שאחרי שבנו אותה, יש עניין, כן, כל הבן חוב, וזה ודאי. אז אנחנו אומרים דברים מאוד יפים על יריחו
במדרשים. לא, זה גם במשנה שהייתה בנויה.
כן. אז אנחנו אומרים שבין תבואה, ובירחו, יש הרבה קשר ביריחו לירושלים.
הריח של
ירושלים.
הרבה דברים, ששומעים את הקורקול, ומריחים וכל זה, נכון. אתם קוראים ליריחו, יריחו.
זה לא ירח שסתם,
כאילו? ברור שאתה צודק, אני כאילו זה, מה שאומרים חדש זה דרשה. הפשט הוא ודאי שזה... קשור לעבודת הירח באיזושהי צורה, נענית. בית ירח גם, לא יודע מה. תוצד. אז בתחולת הירדן, אחד בתחום. אני לא מנהל. טוב, נעצור.
יכול להיות שסיפור על זה שיהיו תלעים לחוף לכם.